ברוכים הבאים לשיעור של דף היומי של מפת התלמוד, ברכות דף ח'. אל תשכחו להקליק על הדף כדי לצפות בדף מסומן. כדי להפיק מרב התועלת, רצוי ביותר שהלומד יכיר את שיטת הסימונים. חומר הסברה נמצא תחת הכותרת למד את השיטה בדף הבית. השיעור שלנו היום מתחיל שלוש שורות לפני הרחובות. בשיעור האחרון הזכרנו את החשיבות של תפילה בציבור ושאין הקדוש ברוך הוא מואס בתפילתן של רבים. ציטטנו פסוק שבו כתוב פדו נפשי, פדו בשלום נפשי, מקרב לי. כאן הגמרא רוצה לדעת מה המשמעות של הפסוק הזה. השיעור מתחיל עם כיתוב של תוספת הבח בין השורות, מאי פדו משלום נפשי. אמר הקדוש ברוך הוא, כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור, מעלה אני עליו כאילו פדני לי ולבני מבין אומות העולם. זה המשמעות של הפדיון שהוזכר בפסוק. אמר יש לקיש, לפני שנתקדם, אולי נסתכל בצד, תחת הכותרת הנושא, כתבנו תוצאות למי שיש לו בית כנסת בעירו ואינו נכנס להתפלל שם. ועוד הגמרא תדבר על הסבר, אריכות, תוחלת חיים של תושבי בבל. הגמרא, אמר ריש לקיש, כל מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו נכנס שם להתפלל, נקרא שכן רע. שנאמר, כה אמר השם על כל שכני הרעים הנוגעים בנחלה, אשר הנחלתי את עמי, את ישראל. זה דבר אחד שהוא נקרא שכן רע, ולא עוד דבר שני, שאלא שגורם גלות לו ולבניו. שנאמר, הנני נוטשם, וזה המשך הפסוק, הנני נוטשם מעל אדמתם, ואת בית יהודה תוש מתוכם. אמרו ליל רבי יוחנן, איקה סבי בבבל. יש אנשים שמאריכים חיים בבבל. רבי יוחנן היה האמורה ידוע של ארץ ישראל. הסיפור לא על תוחלת חיים ארוכים בבבל. תם אבי אמר, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה כתיב. פסוק שמוכר לנו מקריאת שמע. ובפסוק מודגש, על האדמה, שם יש אריכות ימים. אבל בחוץ על הארץ לא. התשובה, כיוון דאמרי לי, מקדמי ומחשכי לבי כנשתה, מאחר שסיפרו והמשיכו לספר לרבי יוחנן שהם קמים לתפילת שחרית מוקדם ובערב מגיעים לתפילת ערבית לבי כנשתה, לבית הכנסת, אמר, היינו דהני להו. עכשיו אני מבין איך הם זוכים לאריכות ימים, כי דאמר רבי שוב הנביא לבני, כמו שרבשו בנביא אומר לבנים שלו, קדימו וחשיכו ואילו לבי כנשתה. קדימו שוב זה עניין של תפילה בבוקר, חשיכו תפילת הערב לבית הכנסת, אילו כוונה תיכנסו לבית הכנסת. כי הכי דתורכו חיי, תורכו לשון אריכות, שיהיה אריכות ימים. אמר רבי אח, אמר רבי אח, אמר רבי חנינה, מה יקרא? מה הפסוק שמלמדת על כך? תשובה, אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותי יום יום לשמור מזוזות פתחי. וכתיב בתרי, כי מוציא מצא חיים. אז רואים מי ששוקד על דלתותי, על דלתותי, כוונה על בית הכנסת, הוא ימצא חיים, אריכות ימים. אמר רב חיסדא, לעולם ייכנס אדם שני פתחים בבית הכנסת. מהמשפט הזה זה משמע אולי שיש לבנות דווקא שתי דלתות לבית הכנסת. שני פתחים סלקא דאיתך, מה העניין הזה של שני פתחים בקשר לבית כנסת? אלא אמה שיעור שני פתחים ואחר כך יתפלל. זה לא כוונה של הוראות בנייה, אלא שיעור כניסה לתוך בית הכנסת. הכוונה שאדם ייכנס שיעור רוחב שני פתחים ואחר כך יתפלל, לא להתפלל בכניסה ממש בתוך הדלת, בתוך כניסת הדלת של בית הכנסת, אלא ייכנס קצת ואחר כך יתפלל. ורשי מסביר שיעור של שני פתחים, רוחב, מה הרוחב של פתח, מה שהוא, מה איך שהוא. אז אותו שיעור כפול, ייכנס לפנים, שלא ישב סמוך לפתח, דנראה עליו כמסוי, כמסוי עיכוב בית הכנסת. שהשיעה בבית הכנסת נראה כדבר קשה, ומזומן סמוך לפתח לצאת, שאין לו אפשרות לברוח כמה שיותר מהר, לכן הוא מתיישב שם. אז תיכנס קצת יותר, שלא יעשה רושם כזה. לפני שנמשיך, המבנה בצד הגמר, שעוד מעט אנחנו נראה משולשים עם שחור בשפיץ שלהם, במבנה כתבנו בצד סדרה של דרשות על הפסוק לעת מצור. נמשיך בגמרא. על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצור. אמר רב חנינה, לעת מצור זו אישה, שפה בפסוק מודגש שיש עניין להתפלל עבור משהו. מה זה הלעת מצור? אז התשובה הראשונה, את השיטה של רבי חנינה, שהכוונה לאישה, שנאמר מצא אישה מצא טוב, שהוא יתפלל עבור מציאת זיווג טוב. במערבה בארץ ישראל, כי נסיב אין איש איצה, כשאדם היה מתחתן, אמרי לה, אחי, היו שואלים אותו, מצא או מוצא? מאוד, שאלה קצרה מאוד, אבל כולם הבינו מה המשמעות, כי שני המילים האלו מצביעים על שני פסוקים, כמו שהגמרא מבארת עכשיו. מצא, דכתיב מצא אישה, מצא טוב ויפק, רצון מהשם. סימן שהוא מצא זיווג הגון ומרוצה. מוצא, אבל אם הוא עונה מוצא, זה כוונה הפוכה. דכתיב ומצא, אני מר ממוות את האישה. רבי נתן אומר, לעת מצור, זו תורה שנאמר, כי מוצאי מצא חיים, ויפק רצון מהשם. רב נחמן בר יצחק אמר, לעת מצור זו מיתה, שנאמר, למוות תוצאות. כבכבנו את המילים, מילות המפתח, בכל פסוק ופסוק, שיש קשר בין מוות לביטוי לעת מצור, כתוב פה, למוות תוצאות. תניא נמי אחי, ועכשיו הגמרא מביאה מקור תנאי, כפי שאתם רואים, זה כמה שורות במסגרת, ואז נבין מה הכוונה להתפלל בקשר למוות, איזו תפילה, או למה מתפללים בקשר למוות. אז כאן יהיה ברייתא, שמסבירה שיש כמה סוגי מיתה, כמה מהם קשים, וכמה הם, אפשר, כמה שאפשר להגדיר את זה, נוחים. כמו שיש ביטוי מיטת נשיקה, או אדם שנפטר בשינה, בלי איזו סבל שנראה. אז נראה עכשיו בברייתא. 903 מיני מיטה נבראו בעולם, שנאמר, למוות תוצאות, תוצאות בגימטריה, הכי הבו, זה 903. קשה שבכולן אסקירה, זה סוג של מחלה שאדם נפטר ממנו, הוא קשה, ניחה שבכולן, הנוח שבכולן, נשיקה. אסקר אדמיה, יש כאן שני פירושים בתוך הבריתה, מה זה אסקר, איך זה, איך אפשר לתאר את זה מבחינת הרגשה ביציאת הנשמה. אז גישה ראשונה, כחזרה בגבבה דאמרה, דלאחורי נשרה. כמה מילים בארמית, אז אנחנו נסתכל ברשי. רשי למעלה אומר, כי חזרה בגבבה דאמרה, דהלכורי נשרה. כענפי הסירים הנסבחים בגזעת הצמר, זה ענף קוצני שנתקע בתוך חתיכת צמר, כשאדם נותק בחוזקה הוא משליך לאחור, שאי אפשר שלא ינתק הצמר עמה. זה מין תחושה של מה שנקרא מגוף האדם. מבחינת המוות יש עוד הסבר בגמרא, ואחר כך נסתכל ברשי. ואיקא דאמרי כפיטורי בפי ושת. כדי להבין את זה נסתכל ברשי. כפיטורי בפי ושת, ים אוקיינוס יש בו מקומות שאינו מקבל ברזל. ומעניין להסתכל ברשש על הנושא הזה. אז רש"י מתאר מקומות שבים אוקיינוס, שיש מקומות שאם עובר שם, אם עוברת שם אונייה מתחתי, היא פשוט היא טובעת שם. אז זה מקומות שלא מקבל ברזל, מחברים לוחי הספינה על ידי חבלים ועקלים שתוכבים בנקבה ותוקעים אותם בדוחק, לפי שהם גסים כמידת הנקב. אז זה שומר על ההידוק של אותם לוחות עץ. ואז עכשיו אם אדם מנסה למשוך את החבל מתוך הנקבים האלו, החורים האלו, זה דבר קשה מאוד. ואותו דבר יציאת הנשמה במותו של אדם דרך אסכרה. נשיקה דמיה כמשחה בניתה מחלווה. מיתת נשיקה זה כמו הניסיון למשוך שיער מתוך חלב, דבר שיוצא בלי שום בעיות, בקלות, ולא נדבק לשיער כמעט כלום. רבי יוחנן אמר, אנחנו חוזרים, אתם רואים את המשולש, חוזרים לסדרה של פירושים על מה זה לעת מצור. רבי יוחנן אמר, לעת מצור זו קבורה. אמר רבי חנינה, מה יקרא? מה הקשר בין תפילה בעניין קבורה מבחינת פסוקים? אז הוא אומר, השמחים על גיל יסיסו, כי ימצאו קבר. אמר רבא ברב שילה, היינו דאמרים שליבאי איניש רחמי שיש על אדם להתפלל, אפילו עד זיבולה בתרייתא שלמה. רש"י מסביר פה, זיבולה בתרייתא שלמה, שיהיה לו שלום כל ימי חיה ואף ביום קבורתו, עד השלכת עפר האחרונה שבכיסוי קבורתו. אנחנו עדים לכך שיש הרבה מצבים, לפעמים זה מצבים משפחתיים, שיש מחלוקות, אחרי אפילו מות האדם, אפילו לפני שהוא עדיין קבור. אז כדי למנוע את המצב הזה של מתח וריבים עד שעת הקבורה, יש להתפלל. מוזוטרה אמר לעת מצור, זו בית הכיסא. על זה רש"י אומר, לעת מצוא זו בית הכיסא, שידר במקום שיש בית הכיסא סמוך לו, לפי שהייתה קרקע של בבל מצולת מים, זה קרקע בוצי, ואין יכולים לחפור שם חפירות, חפירות זה היה השירותים שלהם, והיו צריכים לצאת בשדות לרחק מאוד, בשביל סיבות מובנות. אז אדם, יש לאדם להתפלל שיהיה במקום שהבית הכיסא יהיה דווקא קרוב לביתו, אולי בשאיפה שיהיה אדמה סביבתית קשה יותר, לא בוצי, ואז הוא יכול לחפור סמוך לביתו את השירותים. אמרי במערבה, הדמור זוטרה, זה העת מצוא בית הכיסא, עדיפה מכול הוא. זה הפירוש הכי מתאים, הכי אולי הכי חיוני מכל ההסברים. אמר לי רבא לרפם בר פאפא, למה לא נמור, מהני מיל מעל איתה דיאמרית משמי דרב חיסדה במילי דבי כנישתה. רבא פונה לרפם שיגיד לו כמה עניינים, כמה הסברים הקשורים לבית הכנסת שרפם שמע שהוא אמר בשמו של רב חיסדה. אמר לי, אז רפם עונה, הכי אמר רב חיסדה, מהי דכתיב אוהב השם שרי ציון מכל משגלות יעקב? אוהב השם שרים המצוינים שם בהלכה, מקומות, בתים, חדרים ששם עוסקים בהלכה יותר מבתי כנסיות ומבתי מדרשות. מעניין הביטוי בתי מדרשות, שכנראה יש לזה משמעות שונה לפחות מבחינת הגמרא ממקום לימוד של הלכה. יכול להיות שהמשמעות שבגמרא של בית מדרש זה המקום של דרשה ציבורי על כל מיני נושאים הקשורים לתורה, אבל לא במיוחד דרשות הלכתיות גרידה. אבל בזמננו המילה בית מדרש יש לה אולי משמעות יותר רחבה ממה שמובא פה בגמרא. בכל אופן יש כאן חילוק בין אותו מקום שלומדים הלכה למה שמכונה בגמרא בית מדרש. והיינו דאמר רב חייא בר עמי משמי דולה, כאן יש סימון חדש ובצד המבנה, כתבנו המבנה עם פס כפול, סדרה של מימרות של רבי חייא בר עמי משמי דולה. אז זה מה שרב חייא אומר, מיום שחר בית המקדש אין לו הקדוש ברוך הוא בעולמו אלא 400 של הלכה בלבד. ואמר רבי מרש, יש פה, אנחנו נתחיל נקודה ארוכה, זה מסומן בצד הגמרא עם הנון, רואים בצד שמאל של טקסט הגמרא נון עם פס מקווקו, אלו השורות מיוחדות לדברי אבאי. אמר אבאי, מרש הווה גריסנה בגו ביתה, בהתחלה הייתי לומד בתוך הבית, גריסנה זה עניין של לימוד תורה, בתוך ביתו, ומצלינה בבית כנישתה. ואז הייתי הולך לבית הכנסת להתפלל. כיוון ששמענו להד יום רב חייא ברמי משמי דעולה, מיום שחרב בית המקדש אין לו לגוש ברוך בו למור אלא 400 של הלכה בלבד, לא הווה מצלינה אלא היכה דגריסנה. אז אם אין לה קדוש ברוך הוא אלא דלת עמוד של הלכה, אז הגעתי למסקנה שיש עליי להתפלל באותו מקום שאני עוסק בהלכה, וזה לא היה בבית הכנסת. רבי עמי ורב אסי אף אגב דאבו לתלסר בקנישתה בטבריה, למרות שהם היו אחראים על 13 בתי כנסת בטבריה, לא מצלו, לא היו מתפללים אלא בין העמודי, בין העמודים, היכה דאבו גרסי, איפה שהם היו לומדים. ולומדים, כפי שאמרנו מקודם, זה עניין של אין לו לקדוש ברוך הוא אלא 400 של הלכה. ואמר רבי חייא ברמי משמי דעולה, גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירי שמיים. זה משפט שעליו דנו הרבה, ויש לעיין במפרשים על הרחבה ממה שאנחנו נגיד היום, אבל המשפט עצמו אומר שיש זכות גדול יותר ממי שעוסק בפרנסה או מתאמץ עבור פרנסתו, מזה שלא מתאמץ לפרנסתו וסומך על יראת שמיים שבו שלחמו יגיע מן השמיים. דאילו, אז איפה יש הוכחה לדבר כזה שיש זכות גדול יותר ממי שבו נגיד אינו נשען רק על זכויותיו הרוחניים? דאילו גבי יראי שמיים כתיב, אשר יש יראי את השם. נו, אז זה באמת שבח למי שיראי את השם. ואילו גבי נהנה מיגיעו, כתיב, יש שבח יותר גדול. יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. ולגבי ירי שמיים, וטוב לך לא כתיב בעין הכפילות הזאת אצל ירי שמיים. אגב, אין לטעות פה שאותו יגיע, מי שמתואר פה שיגיע נהנה מיגיע כפיו, שהוא אינו ירי שמיים, בוודאי שהוא ירי שמיים, אבל הוא לא סומך אך ורק על זכויותיו הרוחניים שהוא הגיע לרמה של יראת שמיים, אלא הוא גם עושה פעולות עבור פרנסתו. אז לאור זה יכול להיות על תקן שהוא שומר על הזכויות של היראת שמיים שלו לעתיד. לכן מסתכלים על זה כדבר גדול יותר ממי שכבר נהנה מאותם זכויות כבר מיד. אבל כפי שאמרנו, זה נושא שראוי לעיין בו יותר. ויאמר רב חייא ברמי משמי דעולה, לעולם ידעו אדם במקום רבו שכל זמן ששימי בן גרא קיים לא נשא שלמה את בת פרעה. זה ששלמה יצר קשר עם בת פרעה, נשא אותה, זה דבר שיש עליו ביקורת בחז"ל. שוב פעם, נושא רגיש, צריכים לעיין בו ביתר הרחבה, אבל אין ספק שיש על שלמה המלך ביקורת שנמצא בחז"ל. אז כאן אומרים שכל זמן שרבו שימי בן גרא היה בחיים, אז שלמה נמנע מלהתחתן איתה. והתניה על ידו, אבל יש מקור אחר שאומר שלא ידעו אדם במקום רבו. לא קשה, אין כאן סתירה. הדקייף לי, הדלא קייף לי. אם אדם כפוף לרבו ויקבל תוך אחת שלו, בסדר, אז זה קייף לי, אז יש לדור במקומו. אבל יש מצבים שאדם לא מוכן לקבל תוכחת רבו, ואם הוא ישמע את התוכחה והמוסר וימשיך לחתור, אז הוא חוטא ברמה של מזיד. אז אנחנו אומרים שעדיף שלא ידור במקומו אם הוא כזה שלא כפוף לרבו, ויהיה בגדר שוגג ובחטאיו. אמר רב הונא בר יהודה, אמר רבי מנחם, אמר רבי עמי, מי דכתיב יוזבי השם יחלו? זה המניח ספר תורה כשהוא פתוח ויוצא. כוונה באמצע בית הכנסת שקוראים בתורה, הספר תורה פתוח והוא יוצא מבית הכנסת. רבי אבור נפיק בין גברה לגברה. רבי אבור, אם היה לו צורך לצאת מבית הכנסת, הוא חיכה בין גברה לגברה, זה בין עלייה לעלייה. יש מספר עולים לתורה, ובשעה שעולים לתורה אז באמת יש סוגרים את התורה ומגלגלים את התורה קצת שזה סגור, ואז אפשר לצאת. בואי רב פאפה, בין פסוקה לפסוקה מהו? כאן מפרשים את השאלה שלו בשעה שהתורגמן היה נהוג, ועד היום הזה יש קהילות שנוהגים בשעת קריאת התורה לומר את תרגום אונקלוס בין פסוק לפסוק. אז כאן השאלה, בשעה שהתורגמן אומר את התרגום, האם ניתן לצאת ולא להיות חייבים הכללה של הפסוק שקראנו? תיקו, אז אין תשובה בינתיים, אין תשובה לשאלת רב פאפה. רב ששת בשעת קריאת התורה מהדר אפי וגריס, היה מסתובב לכיוון אחר של שאר המתפללים וגריס, והיה לומד. אמר, ענן בדידן ואינהו בדידהו. אנחנו בשלנו, אני לומד כעת, והם שומעים לתורה, הם שומעים לקריאת התורה. משפט או תיאור די סתום. אז יש כאן התייחסות בראשונים למה שקרה פה. תוספות ומעלה אומר, רב שש מדר הפה וגריס, ואם תאמר אברהם מינן בסוטה בגמרא במסכת סוטה, מובא מי דכתיב וכפתחו עמדו כל העם, כיוון שזה פסוק, כיוון שנפתח ספר תורה אסור לספר אפילו בדבר הלכה, אז אסור לדבר בשום דבר, צריכים להקשיב לקריאת התורה. אז מה עושה רב ששת פה שהוא מתעסק בלימוד אחר? ויש לומר, אז כאן תוספות מביא כמה תשובות. אחד מהם, יש לומר, האטם עירי בקול רם, כדי שלא יבדלו כל קריאת התורה. הגמרא בסוטה מזהירה נגד דיבור בקול רם, והאחה עירי בנחת. כאן זה רב ששת, מה שהוא עשה היה בשקט. והיידק המהד הרפא, זה שהוא הסתובב רבות המשמע. יש פה חידוש, אף אגב מהד הרפא, שנראה כמניח ספר תורה, בזה שהוא מסתובב, זה נראה כאילו הוא עוזב את התורה. שפיר דמי, זה בסדר, הוא עדיין נשאר באותו מקום, הוא לא הלך משם. והיידק המהד הרפא, אז למה הוא הסתובב? כדי שיכוון גרסתו, שיכול לכוון, להתרכז יותר בלימוד של עצמי שלו. רב אלפיס כתב, דהלכות גדולות, זה שם ספר מתקופת תחילת הראשונים, סוף הגאונים, זה נקרא הלכות גדולות. אז הוא אומר, רב אלפיס אומר שבהלכות כתבו, בהלכות גדולות מפרשי, דווקא שיש שם עשרה אחריני, אז יכול ללמוד. רב ששת יכול להמשיך רק בתנאי, אם יש עשרה אנשים אחרים שמתרגסים וקשורים לקריאת התורה. אבל אין שם עשרה, כי אם אימו, לא. ואחר מהיר שאין שם עשרה, ולא הוא. היו עוד עשרה אנשים, הוא לא היה עשירי. ועוד תראי סלפסי, שייני רב ששת שתורתו מנותו עוד, הסבר שהריף נותן, שהרב הפסי נותן, שרב ששת היה שונה בכך שהוא היה תורתו מנותו, היה אדם שקוע כל הזמן בלימוד תורה, ולכן לא יש היתר כזה. וכתב, וענן מסתבלן כי היי תירוצה. וזה, הוא מסיק שזה ההסבר הכי נראה לו. חוזרים לגמרא, שורה אחרונה בדף, וכאן מתחיל גמרא בנושא של, וכתבנו את זה בצד, שניים מקרא ואחד תרגום, שבכל שבת ושבת, במשך כל ימי השבוע, על כל שבוע, יש לאדם לקרוא את הפרשה פעמיים, ובנוסף לקרוא את התרגום. בדרך כלל המושג של תרגום שייך לתרגום אונקלוס. אמר רב הונא בר יהודה, אמר רבי עמי, לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום. הנושא הזה של איך מקיימים תרגום הוא עצמו נושא שמופיע בדיון בראשונים. תוספות כאן מביא שיש מפרשים שתרגום כולל תרגום לועזי לאנשים שזה, ששפה שלהם משהו אחר, אז כל אחד עם תרגום בשפתו. אבל תוספות מעלה ביקורת או קושיה על הפירוש הזה, כי התרגום הוא לא רק פירוש מילולי, אלא יש דברים נוספים, דברים הלכתיים, הסברים שמעבר לתרגום המילולי, שרק אם לומדים תרגום אפשר לגלות אותם, ולא על פי תרגום לשוני לשפה זרה. בכל אופן, אמרנו שיש דיון בנושא הזה, יש אפילו שמעלים אפשרות של לימוד רש"י, הוא בזה אדם מקיים המקרא, התרגום שבשני מקרא ואיך התרגום, אבל כפי שאמרנו כמה פעמים בשיעורים של מפת התלמוד שלנו, אנחנו לא מנסים להגיע למסקנות הלכתיות. במימרה של רב הונא בר יהודה בעניין שני מקרא ואיך התרגום, הגמרא מוסיפה ואפילו עטרות ודיבון, אפילו לקרוא הפסוקים עטרות ודיבון שאין עליהם תרגום, שיש לקרוא אותם, זה יצא שלוש פעמים, שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור מאריכים לו ימיו ושנותיו. אז רואים שיש משהו סגולי בקיום הדין ורבנן הזה של שני מקרא ואיך התרגום. בדוגמה של עטרות ודיבון יש הרחבת דיבור בתוספות שכדאי ללמוד אותו בהזדמנות. לפני שנמשיך בגמרא, יש נושא ומבנה בצד. כתבנו זה נושא, זה המשך ומבנה. בגמרא שלנו נראה מעוינים סביב המילה סבר, הב אמינות שונות איך לקיים השלמת קריאת פרשיות התורה. אז הגמרא תעלה בשמו של רב ביוואי שני הב אמינות שהגמרא תדחה אותם. רב ביוואי ברבי סבר להשלומינו לפרשייתא דכולה שתא במעלה יום דכיפורי. הוא חשב על מין, נקרא זה תחכום או הסדר שונה, שהוא מכיר בצורך לקיים שניים מקרא ואיך התרגום, אבל לא באופן שבועי. הוא חשב לעשות את הכל לרכז את כל הקריאות האלו בערב יום הכיפור, זה תשעה בתשרי, ערב יום כיפור. זה מה שהוא חשב לעשות. תנא ליה חייא בר רב מדפתי, אז חייא בר רב אמר לרב ביוואי מקור תנאי, וזה ידחה את הרעיון של רב ביוואי. כתיב ויריתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, זה פסוק שקשור ליום הכיפורים. ידוע שתאריך יום כיפור זה עשירי לחודש, עשירי לתשרי. וכי בתשעה מטענים ולא בעשרה מטענים, מה זה שכתוב בפסוק ויניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש? זה לא נכון, מענים את הנפש על ידי צום בעשירי לחודש. אלא לא אומר לך, הפסוק מלמדת כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו מטענה תשיעי ועשירי. אז בלי להיכנס לעומק החשיבות של אכילה בערב יום כיפור, מספיק לנו לומר שיש לזה חשיבות עליונה. אז מאחר שהוא עסוק בענייני אכילה או סעודה בערב יום כיפור, לא יהיה לו זמן לכל פרשיות התורה ביום אחד באותו יום, אז זה לא בא בחשבון. סבר לה קדומינו, רש"י אומר להקדומינו לסדר כל פרשיות, הפרשיות בשבת אחת או בשתי שבתות. בסדר, אז לא ערב יום גיבור, ניקח איזו יום אחר בשנה או איזו שבת אחר בשנה, שיעשה את הכל באותו זמן לפני שמגיעים לכל הפרשיות. אמר לי ההוא סבא תנינה, אז ההוא סבא אומר לרב ביבי, ובלבד שלא יקדים ושלא יאחר. כי דמה לו הוא רב ישוע בן לוי לבני, כמו שרב ישוע אמר לבנים שלו, ויש פס כפול פה במבנה בצד, כתבנו צוואות רבנים לבניהם, נראה כמה וכמה אמרות של רבנים לבניהם. אז פה רב ישוע בן לוי אומר לבנים, לבניו, אשלימו פרשיותיכו עם הציבור, שניים מקווי חתרום. זה בתיאום הציבור, ביחד עם הציבור, לא להקדים את כל העולם באיזשהו יום לפני שהציבור מגיעים בכלל לאותם פרשיות. ותוספות אומר שישלים פרשיותיו עם הציבור, נראה בכל השבוע, מכיוון אתם מתחילים לקרות הפרשה, היינו ממנחת שבת ואילך עד שבת הבאה, נקרא עם הציבור. אז אליו דווקא באותו שבת, למרות שכך מובא בספרי ההלכה, אבל יש אפשרות כזאת לפי תוספות לקרוא כל יום, או ממנחה של שבת שבוע לפני שקוראים את פרשה שלמה בשבת הבאה, כל השבוע הזה נקרא עם הציבור. מה עוד אמר רבי שוב בן לוי לבני לבניו? אז אנחנו מספרנו את את הרעיונות, העצות שלו לבניו, וזהרו בברידים כרב יהודה. ברידים זה הברידים בצוואר עוף, עוף שנשחט. על פי שיטת רב יהודה דתנן, רב יהודה אומר בעניין שחיטת העוף, עד שישחוט את הברידים, שבמהלך השחיטה, בדרך כלל כשמדובר בשחיטת בהמות, שוחטים, חותכים את הוושד והקנה. ומאחר שהיו מכינים עוף, יכול להיות שזה מדובר בעופות קטנות, כמו פרקיות או יונים, אז היו צולים אותם בשלמותן ולא חותכים אותם. אז כדי לוודא שכל כל הדם יצא מהעוף, מאחר שלא מנתחים אותם לנתחים, אז כדי להבטיח יציאת כל הדם, אז רבי יהודה אומר שיש לחתוך גם בשעת השחיטה את הורידים, ורידי הצוואר. מה עוד? שלוש, ויזהרו בזקן ששרך תלמודו מחמת אונסו, שדאמרינן איש מצב, לא עלינו, תלמידי חכמים מזדקנים ונהיו סניליים, יש מחלות של שכחה וכדומה, שהם שכחו תלמודם. זה לא מוריד דבר מהצורך לכבד אותם כמקודם. דאמרינן לוחות ושברי לוחות מונחות בארון, גם שהם היו שבועות, אבל היו מכבדים אותם כמו לוחות השלמות, והיו שמים אותם, שמו את הלוחות השבועות, לוחות הראשונות שמשה רבנו קיבל בסיני, שמו אותם באותו ארון, ארון קודש שישב בקודש הקודשים. אמרו הוא רבה לבני, כשאתם חותכים בשר, אל תחתכו על גב היד. לא להחזיק את הבשר ביד בזמן שאדם חותך את הבשר. איכא דאמרי, יש כאלו שמזמין משום סכנה, שלא יחתוך את ידו, ואיכא דאמרי משום קלקול סעודה. רש"י מסביר שאם אדם חותך בשר כשהוא מחזיק את זה ביד, והוא פוגע בידו, יצא קצת דם, קצת דם שלו, וזה ילכלך את המאכל, וזה יהיה מאוס על הסועדים. מה עוד? ואל תשבו על מיטת ארמית, הגמרא תתייחס לזה אחר כך, ואל תעברו אחורי בית הכנסת בשעה שציבור מתפללים. גם זה יהיה התייחסות בהמשך. עכשיו אנחנו נתמקד, כפי שסימנו את הדברים, יש פה הסבר בית דליאל, אז הדבר השני שרב אמר לבניו זה היה לא לשבת על מיטת ארמית, ואל תשבו על מיטת ארמית. יש כאלה שמסברים, ויש כאן בהמשך זה שלושה הסברים. אז איקד ימי, יש אומרים לא תגנו, זה לא ללכת לישון, לא לרדם, ולא קריאת שמע. אז ארמית הכוונה גוי. גוי שהולך לישון, אז הוא לא אומר שום דבר, הוא מתעייף, הולך לישון, נרדם. אבל לנו, יהודים, יש לישון מתוך אמירת קריאת שמע. ואיקד ימי, לא תנצבו גיורתה. ארמית כוונה גויה שהיא התגיירה, שכאן העצה שלו שלא להתחתן עם גיורות. ועל זה יש הרבה מה להרחיב, ולא חס ושלום ללמוד את הדברים ככה באופן כל כך שטחי ופשטני, אלא יש לעיין בנושא הזה בהזדמנות. ואיקה דאמרי ארמית ממש, הכוונה לא לשבת על מיטה של גויה, ומשום מעשה דרב פאפה. והגמרא בקטע שרואים עכשיו בסוגריים מביא אותו מעשה. הסיבה שיש לנו הסוגריים האלו זה כדי להראות שסיימנו את הפשט השלישי, ויהיה עכשיו הרחבה על זה, ואחרי הסוגריים אנחנו נחזור להסביר את העצה השלישית או הדין השלישי שרב אמר לבניו בעניין לא לעבור אחרי בית הכנסת. אז עכשיו בתוך הסוגריים נלמד את המעשה. למה רב אמר לא לשבת על מיטה של גויה? וזה בגלל מעשה שקרה לרב פאפה. רב פאפה עזר לגבי ארמית. פעם רב פאפה הלך לאישה גויה, הוציאה לו מיטה, אמרה לו שף. אגב, יש יותר הרחבה על הסיפור הזה שנמצא בפירוש של רב ניסים גאון שמובא בצד הגמרא. אבל לעת עתה נמשיך בגמרא. אז רב פאפה הלך לאותה גויה, ניסים גאון אומר שהלך אליה לגבות חוב שהיא הייתה חייבת לו. אז הוא הלך אליה לגבות את החוב, הוציאה לו מיטה, אמרה לו שב. היא הציעה לו לשבת, הנה תשב פה. אמר לה, איני יושב עד שתגביא את המיטה. אני מוכן לשבת, אבל קודם כל אני רוצה לראות מה מתחת למזרן, מתחת למיטה. הגביה את המיטה ומצאו שם תינוק מת. זה נקרא עלילת דם. גילו שיש שם תינוק מת. מה היה קורה אם הוא לא הגביה את זה והיה מתיישב על המיטה ומכביד על המיטה, ואחר כך היו טוענים שהוא מעך את הילד, הוא הרג, הוא רצח את הילד הגוי. מכאן אמרו חכמים, מחסר אמרו חכמים, אסור לשב על מיטת ארמית. רש"י מביא פה מעשה דרב פאפה שאמרה לו שב על מיטה, והיה בנה, זה לא סתם ילד, אבל בן של אותה אישה, מת, מוטל עליה, זה על המקום שמתחת המיטה, והייתה רוצה להעליל עליו ולומר שישב עליו והרגו. שנמשיך בגמרא. ואל תעברו אחרי בית הכנסת בשעה שציבור מתפללים. מסייר אלה רב יהושע בן לוי. הדין הזה שלא לעבור מאחרי בית הכנסת כשהציבור מתפללים, זה מסייר מה שהוא אמר. דאמר רב יהושע בן לוי, עשו לו לאדם שיעבור אחרי בית הכנסת בשעה שציבור מתפללים. ואנחנו נמשיך עכשיו להסביר את זה יותר, והמשולשים הבאים הם באים עם סייגים על מתי האיסור הזה תוקף. אמר הבית, ולא אמרן אלא דלקה פיתחה חינה. זה שאסור לעבור אחרי בית הכנסת בשעה שציבור מתפללים, זה נאמר בבית כנסת שיש רק כניסה אחת. אבל איקה פתחך, הנה, יש עוד כניסה לטלן בה. זה לא נראה רע, כי אנשים שרואים שאותו עובר על הפתח הזה, יחשבו, בסדר, בן אדם הזה ייכנס פתח אחר. לא נראה כמי שמזזל או כופר בתפילה. הבעיה מתעוררת רק אם יש פתח אחד, ובפתח היחיד הזה הוא לא נכנס. עוד הסתייגויות, ולא אמרן אלא דלקה בית כנשתחינה, שזה עיר, זה יישוב שיש רק בית כנסת אחת, אבל איקה בית כנשתחינה לטלן בה. ולא אמרן אלא דלא דריתונה, וגם לא, אין פה איסור, אלא אם כן הוא לא דרי, הוא לא נושא איזו תונה, איזו מטען. אבל בן אדם שעובר בית כנסת לא נכנס, הוא עם מטען, אז רואים שהוא עסוק במשהו אחר, והאי כניסה שלו זה לא מחמת איזושהי כפירה ולא רהיט. גם לא נאמר שהוא, גם לא נאמר האיסור, אלא אם כן הוא לא רץ. אבל אם הוא רץ, רואים שהוא מזרז להגיע לאיזושהי מקום, והאי כניסה זה לא שוב איזו כפירה. ומה עוד? ולא מנח תפילין, ש מדובר באדם שלא, הוא בלי תפילין, אז יש האיסור אם יש רק פתח אחד ואין התנים הנוספים. אבל איקה אחד מנח, אבל אם יש אחד מהדברים האלו שהוא עם מטען, או הוא רץ, או הוא עם תפילין, לטלן בה, אז אין האיסור, לא נראה ככופר. תניה, לפני שנתקדם, אנחנו נראה עוד סימון חדש, את הסימון של הרגש, ובצד, תחת נושא מבנה, כתבנו בשלושה דברים, זה הסימון מבליט את הביטוי הזה, בשלושה דברים, ויש התייחסות לרבי עקיבא, ובעוד מקור רבן גמליאל, משבחים מדעים פרסאים. נראה שהם משבחים אומות האלו בהנהגות שלהם, הנהגות מסוימות. תניא, אמר רבי עקיבא, בשלושה דברים אני אוהב אני את המדעים, אנשי מדעי. כשחותכים את הבשר, הם חותכים אל אגב השולחן, בניגוד לאחרים שהיו חותכים את זה על היד, כמו שראינו מקודם. כשנושקים, כשהם מתנשקים, אין נשקים אלא על גב היד. רש"י אומר, על גב היד, את יד חברו הוא נושק. ודרך חשיבות הוא זה, מפני הרוק. זה היה יותר מכובד מנשיקות במקומות אחרים, אולי אפילו מקובלות, אבל הם היו זהירים ונוהגים כך לנשק על היד. וכשיועצין אין יועצין אלא בשדה. רש"י אומר, דאמרי אין שי אוזניים לכותל, ביטוי שנשמע גם בכמה שפות לועזיות אחרות על היום הזה, שאם אדם רוצה לשמור על פרטיות וצניעות, אז עדיף לו להתייעץ ולדבר על דברים כאלו בשדה, בחוץ, במקום מרוחק, ולא בתוך מבנים. אמר רבא עדא בר רבא, מה יקרא? איזה פסוק יש שמתאר העצה או השבח השלישי בו של לצאת לשדה? כתוב, וישלח יעקב ויקרא לרחל וללה השדה אל צונו, שיעקב רצה לדבר על נושא רגיש עם נשותיו רחל וללה, דווקא דיבר איתם בשדה. תניא, אמר רבן גמליאל, בשלושה דברים אוהב אני את הפרסאים, הן צנועים באכילתן, וצנועים בבית הכיסא, וצנועים בדבר אחר. והדבר אחר, כוונת תשמיש ענייני אישות. אני ציוויתי למקודשי. הפסוק הזה מופיע בנושא של מפלת בבל. תני רב יוסף, אלו הפרסאים המקודשים ומזומנים לגהנום. רש"י אומר, אני ציוויתי למקודשי, במפלת בבל כתיב, אני ציוויתי את מלכי פרס לבוא ולהשחיתה. אז הם, היה לפרס ומדי מטרה, וזה היה להפיל את בבל, אבל גם העתיד שלהם, כפי שרב יוסף מביא, שהם מקודשים ומזומנים לגהנום. זה המילה מקודשי, יש לזה
הכיוון או הרמז לעתידם.
רבן גמליאל אומר, עד שיעלה עמוד השחר. ראינו במשנה שזמן קריאת שמע של ערבים, של ערבית, יש לבן אדם לילה שלם לקיים את המצווה הזאת. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו נתייחס לנושא והמבנה קצת מורכב. בצד ימין של טקסט הגמרא רואים מספר אחד בצורת בית. יש עוד כמה שורות והכי רחבות, ארבע שורות מסוף העמוד, מספר שתיים באותו מיקום. בצד בנושא מבנה אנחנו כותבים את המספרים 1-2, יש שני ברייתות. אחד זה רב שמעון בר יוחאי, ושני זה רב שמעון בר יוחאי בשם רבי עקיבא. אז הביטוי או צורת בית מופיע סביב המילה בתוך הטקסט, סביב המילה שתי פעמים. הנושא פה יהיה להגדיר, זה הגדרת פרקי הזמן של קודם ולאחר עלות, עלות השחר, קודם ולאחר הנץ. קודם הנץ, כוונה פרק זמן מעלות השחר עד הנץ ואחרי הנץ. אנחנו נרצה בשתי הגישות האלו להגדיר את בכל גישה פרק זמן אחר. גישה ראשונה הגמרא תעסוק בקודם לאחר עלות, בגישה שנייה קודם לאחר הנץ. לגבי קריאת שמע, הרה יש לזכור בזמני קריאת שמע תלויים בשכיבה ובקימה ולא ביום ולילה. אנחנו גם נדגיש את הביטוי הגוף הקשה. כשנלמד את המקורות אנחנו נגלה שיש סתירה פנימי בכל מקור, וזה יובלט על ידי השאלה הגוף הקשיא. בשתי הברייתות יהיו סתירות פנימיות בהגדרת הזמן כיום או כלילה. אמנם הזכרנו שאנחנו רוצים לדעת אם זה זמן שכיבה או זמן קימה, אבל הגמרא תתאר את זה בהעלאת השאלה האם אותו זמן יום או לילה, ואנחנו נראה שיש סתירה. אנחנו גם כן הדגשנו עם פס כפול השם רב אחר בר חנינה. הרבה פעמים בסימונים שאנחנו מנסים להראות מבנה שווה בין כמה לשונות בגמרא. וגם כן הבלטנו את המילה אלמה במעוין, וזה יהיה לתועלת כשאנחנו נראה נתקדם בגמרא. עכשיו נחזור לגמרא. אמר וילם השמואל, הלכה כרבן גמליאל. הוא פוסק שאדם יכול לקיים מצוות קריאת שמע עד עלות השחר, כמו רבן גמליאל. קניה, רבי שמעון בן יוחאי אומר, פעמים שאדם קורא קריאת שמע שתי פעמים בלילה, אחת קודם שיעלה עמוד השחר ואחת לאחר שיעלה עמוד השחר, ויוצא בין ידי חובתו אחת של יום ואחת של לילה. זה בקריאת שמע של יום וקריאת שמע של לילה. זה המקור. הגוף הקשיא, המקור הזה מוקשה, הוא סותר את עצמו בפנימי. אמרת, פעמים שהאדם קורא קריאת שמע שתי פעמים בלילה, ואמרנו זה אחת זה קודם עלות ואחר, ואחת מהפעמים האלה זה אחר עלות השחר. אז מה אפשר לומר על הפרק זמן של אחר עמוד השחר? אלמה לאחר שיעל עמוד השחר לילה הוא, כי אמרנו שזה אחת משתי הפעמים. אז אחר עמוד השחר לילה, כי אמרת זה שתי פעמים בלילה איפה שכתבנו. והדה דני, ואחר כך אתה אומר יוצא בין ידי חובתו אחת של יום ואחת של לילה, שאחד מהקריאות האלו אני מקיים מצוות קריאת שמע של יום. אמר אם אתה קורא לזה יום קריאת שמע של יום, אמר יממו, זה אותו פרק זמן נקרא יום. לא, לעולם לילה. מה שהזמן של אחר עלות השחר זה לילה, לעולם לילה הוא. והדקרי ליום זה שקוראים, מגדירים את זה אחת של יום, דאיקה אינשי דקיימי בהי שייתה. יש אנשים שהם קמים משינתם באותו זמן, דהיינו לאחר עלות השחר, ולכן אפשר להגדיר אותו כמו הפסוק בקריאת שמע שכתוב ובקומך. אז לכן זה זמן ובקומך, שיש אנשים שקמים באותו פרק זמן. לכן למרות שזה מוגדר כלילה, בכל אופן אפשר לקיים באותו זמן קריאת שמע של שביום, כי זה תלוי בהגדרה של ובקומך. אמר רב אחא בר חנינא, אמר רבי יהושע בן לוי, הלכה כרבי שמעון בן יוחאי. וכפי שהוא אמר, שיש מצב שאדם קורא פעמיים קריאת שמע, פעם אחת מיד לפני עלות, פעם אחת מיד אחרי עלות, והוא מקיים את שני החיובים שקיימים עליו. איקה דמתני לה דרב אחא בר חנינא אהא דתניא. אז שוב אנחנו חוזרים על מהלך די דומה למה שאמרנו, עם שינויים קלים, ובהמשך אנחנו נראה הופעת רב אחא בר חנינא כפוסק העניין. ואם יש אפשרות לראות בשורות הראשונות בדף ת' עמוד שורה שלישית, שנייה שלישית, יש ההדגשה של פסק כפול מתחת לרב אחא בר חנינא שם. אז יש פה מקור תנאי חדש, דתניא, רבי שמעון בן יוחאי אומר משום רבי עקיבא. כאן הוא מצטט רבי עקיבא בניגוד למקור הראשון שהוא מדבר דברי עצמו. אז הוא אומר בשמו של רבי עקיבא, פעמים שאדם קורא קריאת שמע שתי פעמים ביום, האחת קודם הנצח חמה ואחת לאחר הנצח חמה, ויוצא בהן ידי חובתו אחת של יום ואחת של לילה. טוב, הגוף הקשיא, אמרי פעמים שאדם קורא קריאת שמע שתי פעמים ביום. זה, אז בתחילת המקור הגדרנו את הזמנים האלו של לפני ואחרי הנץ כיום. על מה קודם הנץ החמה יממה הוא? ושוב פעם רק לזכור שקודם הנץ החמה אנחנו מדברים על פרק זמן שזה כבר אחרי עלות השחר. אז הזמן הזה שקודם הנץ החמה יממה הוא, זה נקרא יום, כי אמרת ששני הפעמים שהוא קורא, הוא קורא אותם ביום, ואחד מהפרקי זמן זה קודם הנץ החמה. אז קודם הנץ החמה אפשר להסיק שהוא יום. והדתני, ואחר כך אתה אומר יוצא בין ידי חובתו אחד של יום אחד של לילה. על מה? לילה הוא. אז אותו זמן של קודם הנץ החמה הוא לילה. נמשיך בראש דף ת', לעולם יממה הוא. מה ש... הזמן של קודם נצח המה זה יום, והי דקולי לילה. זה שכתוב במקור שיוצא קריאת שמע של לילה בקריאת שמע בזמן של אחרי של לפני הנצח המה, תהי כאן שדגענו בישד. יש אנשים שעדיין ישנים באותו זמן, ולכן אפשר להגדיר אותו כמה שכתוב בפסוק ובשחבך. אמר רב אחא בר חנינא, אמר רבי שמעון בן לוי, הלכה כרבי שמעון שאמר משום רבי עקיבא. אז לפי הלישנה השנייה הוא פוסק כמו המקור השני, שאדם יכול לקרוא קריאת שמע של ערבית אחרי עלות השחר, בתנאי שזה קודם הנץ החמה ויוצא ידי חובתו. אמר רבי זרע, ובלבד שלא יאמר השכיבנו. יש מחלוקת רש"י ותוספות לאן שייך הדין של רבי זרע, האם זה לפי הלישנה הראשונה, וזה מה שרש"י אומר, שאל תגיד השכיבנו, השכיבנו זה הברכה השנייה שאחרי קריאת שמע של ערבית. לפי רש"י ההגבלה הזאת שלא לומר השכיבנו זה על אדם שקורא קריאת שמע של ערבית קודם עלות השחר. תוספות תוקף את זה ואומר מה פתאום, הרי הזמן של לפני עלות השחר בהחלט אפשר להתפלל השכיבנו, לעזור לנו לשכב. זה זמן שאנשים הולכים לישון גם כן, זה לפני עלות השחר. לכן תוספות אומר שההלכה הזאת, ובבד שלמה שכיוונו, הוא באמת צמוד למה שקראנו עכשיו בגמרא. זאת אומרת, התוספות אומר שהמיקום של המימרה של רבי זרע גם חשוב, שזה בא בעקבות הפסק של רב אחא בנושא שאדם קורא קריאת שמע אחר עלות לשם קריאת שמע של ערבית. אז אם אתה כבר הגעת לזמן כל כך מאוחר שאחרי עלות השחר ואתה עדיין קורא קריאת שמע של ערבין ויוצא חובתך, אבל מה? אל תתפלא ואל תגיד השכיבנו, כי זה באמת, זה לא מתאים לזמן כזה. כי אתה, יש פה נקודה ארוכה והוא מסומן עם נון בעיגול בצד שמאל של טקסט הגמרא. כי אתה רב יצחק בר יוסף אמר, הד רבי אחא ברבי חנינא אמר רבי יהושע בן לוי, שאחר עלות עדיין אפשר לצאת קריאת שמע של ערבית, לאו בפירוש יתמר אלא מכלל היתמר. זה לא דבר, זה לא היה פסק מפורש, אלא מתוך מעשה הבנו שזה היה כוונת רבי יהושע בן לוי. דאו זוג דרבנן דשתקו בילולה דברי דרבי יהושע בן לוי, היה זוג רבנן שנהיו שיכורים ונרדמו עד אחר עלות השחר ולא קראו קריאת שמע של ערבית, וזה קרה בנישואין של בנו של רבי יהושע בן לוי. אז התעוררו אחרי עלות השחר, עתו לקמי דרבי יהושע בן לוי, עם הבעיה שלהם שהם לא קראו קריאת שמע. אמר, אז רבי שמעון לוי אמר להם, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. רש"י מוסיף פה בשעת הדחק, אבל שלא בשעת הדחק לא. ולכן אתם יכולים לקרוא קריאת שמע של ערבית למרות שעבר כבר עמוד השחר, כמו שראינו במשנה שנייה בגמרא שלנו. עד כאן השיעור להיום.